כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. איריס של שאול. כתבתם של תומר גנון ודיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רוי ברינה. איריס אלוביץ', אשתו של בעל השליטה לשעבר בבזק, מבקשת להצטייר כמי שפה ושם טיפלה בבקשות של שרה נתניהו לגבי הסיקור בוואלה, אבל צלילה לראיות בתיק 4000, שחלק מהן נחשפות כאן לראשונה, מלמדת שהעוזרת שהתחתנה עם הבוס, והודתה שתמכור את נשמתה לסטן כדי להגן על האימפריה שלו, הייתה כוח דורסני לא פחות ממנו, שהפעילה רשת של שליחים ומנופי לחץ מכוערים כדי לקדם הטבות במיליארדים. גם כשזה דרש פה מלוכלך, שהיה גורם אפילו לסטן להסמיק. פרופיל. על קירות הווילה המרווחת של בני הזוג איריס ושאול אלוביץ', בעל השליטה לשעבר בבזק, בשכונת צהלה בתל אביב, תלויים עשרות ציורים. מדובר בקלאסיקות של מיטב האומנים הישראליים, נחום גוטמן, ראובן רובין, יחזקאל שטרייכמן, משה קסטל, יוחנן סימון, לודוויג בלום, גרשון קניספל, יצירות בטוב טעם שעל בחירתן ורכישתן בדיסקרטיות, מהגלריות היוקרתיות תירוש בהרצליה פיתוח, מונטיפיורי בתל אביב, עמלה איריס אלוביץ' בקפידה במשך שנים. העושר התרבותי הזה, הכולל עשרות פסלי ברונזה ותכשיטי יוקרה, שגם הם תשוקה יוקדת שלה, הוא ערך בבית המשפט ב6,800,000 שקל. מי שהיה מבקר בסלון המעודר היה מתרשם שמדובר באשת תרבות. אספנית אומנות ענינת טעם. החזות הזאת הייתה נתמכת גם בתפקידה הרשמי כאחראית התרומות החברתיות בקבוצת התקשורת יורוקום, שהייתה בשליטת בעלה עד לאחרונה, ובפעולה הנמרץ בחוג הידידים של בית החולים שיבא. אישה נעימת הליכות ואינטליגנטית, מעידים מכריה, שמשייטת באאודי A6 שלה בין גלריות לאומנות, ולעיתים גוררת איתה את בעלה שאול הנבוך. היא לא דילגה כמעט על אף תערוכה כדי להתרשם מהציורים התרשמות ישירה ולא לסמוך על הקטלוג, מעיד מכר שלה. תמיד עם עיניים מבריקות, בתשוקה אמיתית, והכל בצניות, מתחת לרדאר. למחירות הפומביות עצמן מעולם לא הגיע, כדי שחלילה לא תיחשף ויכתבו על זה אחר כך. אבל מול התדמית הענינה הזאת של הגברת אלוביץ' ניצבת באופן בוטה איריס של שאול, כפי שהיא מכונה בזיכרון הטלפון של חלק מהעדים בתיק 4000, שבו היא ובעלה מואשמים במתן שוחד לראש הממשלה בנימין נתניהו, בתמורה להטבות רגולטוריות בשווי מיליארדי שקלים. פער עצום מתגלה בין חובבת האומנות המעודנת לבין נאשמת מספר 3, אשת בעל השליטה האגרסיבית, הבוטה והנקמנית, כפי שהיא מתגלמת בחומרי החקירה והעדויות שנאספו במשטרה וברשות לניירות ערך. איריס של שאול היא זאת שאכן תלוי אצלה הכברל של שטרייכמן על הקיר, אבל היא גם זו שלא ססה להיים, לקלל, להכפיש, ולכאורה לקשור קשר ולשחות פוליטיקאים ועיתונאים שהיא סבורה שהם פוגעים באינטרסים שלה. למשל בשיחה מדצמבר 2016, בינה לבין אילן ישועה, מנכ״ל אתר וואלה, שהיה אז חלק מקבוצת בזק של אלוביץ'. לישועה נקבעה באותו זמן פגישה עם שר האוצר משה כחלון, בין השאר בשל טענת כחלון שוואלה תוקף אותו. משיחות שהוקלטו בידי ישועה עולה לכאורה כי בני הזוג אלוביץ' הנחו אותו קודם לכן לפרסם כותרות וידיעות שליליות נגד כחלון. חייכני, הם קראו לו. שאלתי את שאול הבוקר, אתה רוצה להמשיך? והוא ענה לי, תיכנסי באים אימא שלו, אמרה אלוביץ' לישועה תרם פגישתו עם כחלון. שאול עדיין בזה ואנחנו נמשיך, הבהירה. ואז המשיכה להנחות את ישועה לקראת השיחה עם כחלון, תקשיב, אתה מראה לו את הזה, אוקיי? תראה לו ותגיד, הנה את זה קיבלתי על נדב. שיינברגר, יועצו של כחלון. למשל, אני לא רוצה להראות לך, אבל יש עוד. תגיד לו, לא כתבתי על זה, אני לא רוצה לכתוב על זה. בהמשך השיחה פירטה אלוביץ' מידע אישי רגיש הקשור לכאורה לכחלון, שמהימנותו מוטלת בספק. תגיד לו, לכחלון, אני לא מפרסם את זה. אתה הבנת מה אני אומרת? אמרה לי ישועה. אל תדפיס את זה, תראה לו בטלפון. תגיד לו, יש לי מפה עד להודעה חדשה. תגיד, את כל זה אני שם בכספת, לא מפרסם. ואז היא מתקנת, אל תגיד כספת. בשיחה נוספת מאותו חודש, הכווינה אלוביץ' את ישועה להנחות את עיתונאי וואלה לאסוף מידע מכפיש על חבר הכנסת רועי פולקמן מסיעתו של כחלון. ישועה צלצל אליה, ובהמשך השיחה עלה לקו גם בעלה שאול. שאול אומר להמשיך לזיין את כחלון, אמרה אלוביץ' לישועה, ואז הדגישה ביחס לפולקמן, אמרתי לכם את זה מזמן, הוא הכלב של כחלון, הפודל שלו. בשיחה אחרת עם ישועה, דרבנה אותו להמשיך בקו התקיף נגד כחלון, הפעם כבר בשפה שכאילו נלקחה משיחות בוטות במיוחד של מילואימניקים, אילן, יש אישור, תעשה את זה כמה שיותר מהר וכואב. עיתונאים על הכוונת. כלבה, בת זונה, תחקור מי משלם לו. במשפט המתנהל כיום טוענת הפרקליטות שאיריס הייתה שותפה מלאה למהלך של ריצוי משפחת נתניהו, מתן שוחד, בתמורה להטבות רגולטוריות יקרות ערך. לכן הפער העצום שמתגלה בין אשת התרבות המעודנת לאשתו הבוטה במיוחד של בעל השליטה אינו רק רכילותי, הוא משליך על חלקה המעשי של איריס במעשים הפליליים. וכפי שעולה לכאורה מכתב האישום ומהראיות שנחשפו, איריס אלוביץ', בת 61, הצעירה משאול ב-12 שנה, ונשואה לו כבר 25 שנה, לא נקלעה במקרה לעין הסערה. היא במידה רבה אחראית לה. באותן סבלנות ועקביות כמעט כפייתית שבה אגרה בעצמה את אוסף האומנות שלה, היא פעלה גם כדי לנסות לעצב מחדש את הסיקור באתר וואלה. בעיקר בכל הנוגע לבנימין נתניהו ומשפחתו. ראש הממשלה, שר התקשורת, והאיש עם היד שחותמת על החלטות רגולטוריות, בעלות השפעה עצומה על עסקי בעלה. באחת השיחות עם ישועה הודתה אלוביץ' שגבולות אינם באמת קיימים כשמדובר בהגנה על האינטרסים העסקיים של בזק. אני מוכנה בשביל הקבוצה למכור את נשמתי לשטן, אמרה לו. והשטן היה קונה כנראה, אילו האזין לשיחות המוקלטות עם ישועה שבהן ניסתה לבלום סיקור פוליטי מסוים בוואלה. כשאתה שם את הציצים של איך קוראים לה היא אביבית בר זוהר, יש לך יותר כניסות, אמרה באחת השיחות. אם אתה שואל אותי באמת, אילן, אנשים נמאס להם מחדשות. ובשיחה אחרת אמרה, ראיות נגד בר רפאלי, בחקירת המס נגדה, זה יותר מעניין מביבי. לאחר שגדי פרץ, כתב התקשורת של גלובס, פרסם טור שיצא נגד כוונת משרד התקשורת לבטל את ההפרדה המבנית בבזק, ביקשו האלוביץ' עם מישועה לאסוף חומרים על העיתונאי. אפשר לעשות תחקיר מי משלם לו? ספק שאלו, ספק הנחו את ישועה בשיחה משותפת. בכלל, עיתונאים שפרסומיהם לא מצאו חן בעיניהם, זכו למתקפה אישית ולניסיונות הכפשה. את עורכת כלכליסט, גלית חמי, כינתה אלוביץ' כלבה, משום שהיא לא ניתנת לשליטה, וביקשה מישועה לאסוף עליה מידע. את עיתונאית חדשות 12, קרן מרציאנו, היא כינתה בשיחות בת זונה. עיתונאי וואלה, אמיר טיבון, שנתפס בעיני הלאומתי לנתניהו, זכה לכינוי העצם, והיא אמרה לישועה שהוא צריך להעזיב אותו. אילן, אתה מנקה אנשים פרובלמטיים. לימים, כשהשמיעו לה בחקירותיה את ההקלטות שלה מגדפת ומאיימת, ענתה, אני מנסה לדרבן. אלה סתם קשקושים. גברת רגולציה, עשו אסטרטגיה שלמה ללחוץ עליי. שאול ואיריס עשו בחקירות רושם של פאוור קאפל. איריס היא שותפה מלאה של שאול, מאוד ביצועיסטית, לא בוחלת בכלום, הולכת איתו עד הסוף, אומר גורם בחשויות האכיפה שהיה מעורב בחקירה ונחשף לראיות בה. גם שאול אלוביץ' עצמו העיד על החלק המרכזי שיש לאיריס בפעילותו העסקית ועל המעורבות הרבה שלה. אשתי איריס חזקה, היא העוזרת שלי, יד ימין שלי בחברות, היא העוגן שלי, מאמינה בי ב-100%. אמר לחוקרים ברגע של גילוי לב באחת מחקירותיו ברשות לניירות ערך. איריס ידעה הכל פי 100 ממני, שאול היה מעדכן אותה ברמה היומית. העיד עמיק המשורר שהיה המוציא לפועל ואיש אמונו של אלוביץ' בקבוצת יורוקום, ובהמשך סמנכ"ל הפיתוח העסקי בבזק. איריס בגדול הייתה מעורבת, שאול היה מספר לה הרבה דברים. היו המון פעמים ששאול אמר לי, איריס אמרה ככה וככה. היינו יושבים לאכול צהריים עם אור הבן שלו והוא סיפר לי את זה. איריס עצמה ניסתה תחילה להתנער ממעורבותה בבזק ובעבירות שנחקרו בתיק 4000. בזק מעולם לא עניינה אותי, העידה ביום הראשון לחקירה. יש לי בעל שעובד כל היום ומפרנס אותי. נראה לך שכשהוא חוזר הביתה בשעה 10 יש לנו כוח לדבר על עבודה? בהמשך הוסיפה, יש הפרדה מוחלטת. גם אם ירצה לחוות דעה אין לי מספיק ידע. יש לו יועצים משלו. קו ההגנה הזה מופיע גם במענה לכתב האישום שהגישה בינואר השנה. גברת איריס אלוביץ' היא אינה אשת עסקים, לא יועצת עסקית של שאול וגם לא הייתה מעורבת בסוגיות רגולטוריות, נטען שם. אך הראיות שנחשפו בחקירה ועומדות בבסיס כתב האישום מצביעות לכאורה אחרת. יריסלוביץ' הייתה מעורבת באופן עמוק בסיקור התקשורתי של משפחת נתניהו בוואלה, ובמקביל התערבה גם ברגולציה שהיטיבה עם בזק והכירה היטב כמעט כל פן שלה. התכתבויות שמתפרסמות כאן לראשונה, מתוך טלפון נוקיה ישן של שורר שתפסו החוקרים, חושפות את חלקה לכאורה בציר הרגולציה. והוא עמוק בהרבה מסתם דאגה לתמונות יפות של שרה נתניהו באתר. הזמן הוא פברואר-מרץ 2015, ושני מגה אירועים מתרחשים במקביל. ב-17 במרץ הבחירות לכנסת ה-20, שבהן נתניהו היה זקוק לכל טיפה של תקשורת אוהדת. וקצת קודם לכן, עסקת בעלי עניין שבמסגרתה קנתה בזק את השליטה ב-YES מידי אלוביץ' במחיר מפולפל של 680 מיליון שקל במזומן ועוד 370 מיליון בכפוף לאבני דרך. לאלוביץ' היו 90 יום להשיג את אישור שר התקשורת לרכישה. זו הייתה עסקה של להיות או לחדול מבחינתו, ויעיד על כך המסמך שעליו חתם מול הבנקים הנושים, שבו התחייב לחסות בכספי העסקה את החוב של יורוקום כלפיהם. כל מה שהפריד בינו לבין הכסף היה חתימת שר התקשורת, בנימין נתניהו. אלוביץ' ואשתו ניסו להשפיע, בתנועת מלקחיים, על נתניהו כדי שיקדם באופן מהיר ויעיל את עסקת בזק יס עוד לפני הבחירות. שאול התמקד בלחצים ישירים על נתניהו, איריס התמקדה בדוד שרן, ראש הסגל במשרד ראש הממשלה. שאול ביקש לפגוש אותי בדחיפות כמה שבועות לפני הבחירות לכנסת ה-20, סיפר בחקירה עד המדינה ניר חפץ. כשפגשתי אותו בביתו בצהלה, חשבתי שהוא עוד רגע מקבל התקף לב ואני מזמין לו אמבולנס. חפץ היה אז הדובר של הזוג נתניהו, ולפי עדותו, אלוביץ' ביקש ממנו להעביר לנתניהו את המסר שהוא רוצה לקדם את אישור העסקה. הייתי עמוס בצורה מטורפת, זה תקופת בחירות. I couldn't care less מאלוביץ', אבל נסעתי כשהוא התקשר, סיפר חפץ. שאול הסביר לי ממש רעד ששעון החול לאישור עסקת בזק אוזל. הוא נתן לי מסמך שהכין מראש עם עמדת רשות ההגבלים, וביקש שאתן בדחיפות לביבי ואגיד לו שהוא רוצה להיפגש. חפץ העיד שנתן לנתניהו את המסמך, ובחלוף כמה ימים אכן נערכה במעון בבלפור פגישה בין נתניהו לאלוביץ'. בינתיים הפעילה איריס לחצים בציר מקביל. ב-24 בפברואר כתבה לשורר, היי עמיקם, מתי אתה פוגש את דוד? שרן. שורר, 5, צריכה משהו? איריס, זמין? בשלב הזה נערכה בין השניים שיחה טלפונית שתוכנה לא ידוע. בשעה 3:15 כתבה איריס שוב לשורר, אתה לא אמור לדעת על זאב, רובינשטיין. ושורר השיב, ברור. זאב רובינשטיין שהוזכר בהתכתבות הוא מקורב למשפחת נתניהו שעבד בעבר עם אלוביץ' ביורוקום. גם דרכו עברו בקשות ממשפחת נתניהו בנוגע לאתר וואלה. 9 ימים לאחר מכן העבירה איריס לשורר הודעה מזאב רובינשטיין. היי, אני מתכתב עם דוד, שרן. חייבים שעמיקה משב לו על הזנב, אני מבין שהוא מתאם פגישה עם מועצת הכבלים. שורר השיב, מצוין, אשלח לו, לשרן, אס-אמס. איריס, אתה מצד וזאב מצד, יקשה עליו לחמוק. איריס הפעילה שני וקטורים בעניין העברת השליטה, אישר שורר בחקירתו. הוא גם סיפר שבשליחות הזוג אלוביץ' נפגש בביתו עם שרן. איריס גם לחצה עליו שידאג לקדם פגישה בין שרן לעורכת הדין נוגה רובינשטיין, שייצגה את בזק בקשר לעסקה. שורר נאתר וסימס לשרן, מה נשמע? איך היה לכם בארצות הברית? עם נתניהו. לדעתי הנאום היה טוב, איך הייתה הפגישה עם נוגה? ושרן השיב, בסדר, התקשר, הייתה פגישה טובה. שרן מצדו הבין שהוא תחת לחץ. הם ניסו ללחוץ עליי לקדם את עניין בזק, אבל לא הרגשתי שזה לחץ שאי אפשר לעמוד מולו, למרות שמדובר באנשים שאני מכיר, העיד בחקירתו. כשהוצגו לו ההתכתבויות של איריס עם שורר, הוסיף, זה יפה שהם עשו אסטרטגיה שלמה של לחץ עליי, אבל בסוף פניתי לגורם מקצועי. היה ברור שבגלל מועד הבחירות, כלום לא יזוז. בדיעבד התברר כי הלחצים שהפעילו האלוביץ'ים לאישור עסקת בזק יס, טרם הבחירות לא צלחו, אבל הזרעים שתמנו נבטו אחריהן. נתניהו הצליח להרכיב קואליציה, פיתר את מנכ״ל משרד התקשורת אבי ברגר שהתנגד לעסקה, החליף אותו בראש מטה הבחירות שלו, שלמה פילבר, ומשם נסללה הדרך לאישור מהיר של העסקה ביום האחרון של הדדליין. השגרירה של נתניהו. הייתה לי כימיה עם שרה, שותפות גורל. אחרי אישור עסקת בזק יס, איריס לקחה לידיה באופן כמעט בלעדי את ניהול אתר וואלה בכל הנוגע לסיקור משפחת נתניהו. שאול העביר את איריס בשלב מסוים לעבוד מולי ביום יום, אמר ישוע לחוקרת רשות הניירות ערך טרם פתיחת החקירה הגלויה, הוא אמר לי, נמאס לי ממך. וישוע הוסיף בהמשך, אור אלוביץ' אמר לי פעם בצחוק, עכשיו יש לך עורכת דין חדשה, איריס. נכנסתי לזה, זה תחום מרתק ואילה נפשר לי. נימקה אלוביץ' לחוקרים את מעורבותה. היא הקדישה זמן ניכר לטפל מול ישועה במוקש הגדול ביותר ביחסים בין האלוביץ'ים לבלפור, שרה נתניהו. ידעתי משאול שאיריס ושרה מתכתבות על תלונות בוואלה, העיד שורר. זה ידיג את שאול. הוא לא אהב שראש הממשלה בא ומתלונן על החברה שלו. הוא פחד שזה יתנקם בו. הייתה לי כימיה עם שרה. חמלתי עליה, העידה אלוביץ' במשטרה. שחטו אותה בתקשורת. הגעתי לנחם אותה כשאביה נפטר, ובמקביל אמי הייתה חולה. זה יצר איזו שותפות גורל. דיברנו על הילדים, משפחה. היה קליק. נוצר לי ולאיריס קשר אישי, היינו מתכתבות, סיפרה שרה נתניהו בחקירתה. היו הרבה כיתורים על התקשורת, על זה ששוחטים אותי. איריס הסכימה איתי, אבל די מרחה אותי. זה לא חברות נפש בינינו, שיושבות עם הרגליים למעלה בסוף היום, אבל כואב למה שכואב לי, ופניתי אליה ישירות. והיא בהחלט פנתה. לפי נתונים שהציגו החוקרים לאיריס אלוביץ' בערב אחד, ב-17 בפברואר 2016 למשל, שלחה לנתניהו 23 הודעות בקשר לסיקור תלונה שהוגשה נגד מני נפתלי, לא פחות מ-27 סימני קריאה נספרו בהן. לא, לא, אילן, שעה 2 בלילה נפל לי הלב, נשמעה איריס מצחקקת במבוכה בשיחה שהקליט ישוע יום לאחר ההתכתבויות הללו. 2 בלילה, טלפון או אס-אמס, זה משהו לא טוב. גם יאיר נתניהו שיתף את איריס אלוביץ' בבקשותיו. שלחתי לאיריס כמה אס-אמסים. האתר שלכם זבל שמאלני. היא התחמקה. התחכמה, אמר לחוקרים. נתניהו האב לעומתם, הרחיק עצמו מכל קשר איתה. שרה קיימה קשר עצמאי עם איריס, אני לא ידעתי משרה כלום על זה, אמר לחוקרים. ידעת שאיריס ושרה מתכתבות? שאל החוקר. נתניהו? לא, לא עקבתי אחרי זה. חוקר. איריס סיפרה לשלומו פילבר שהיא מעדכנת את שרה לגבי בזק ומצב החברה. האם זאת הסיבה שביקשת לוודא כי המסרונים ביניהן יימחקו ושרעייתך לא תמשיך להתכתב עם איריס? נתניהו? לא רבותיי, I have no idea על דבר כזה. לא מאמין שזה נכון. אם היה זה מגוחך. מה שרה מבינה בזה? לא מבינה כלום. צבועה, חלקלקה. למה את עוזבת, אלק? רציתי להקיא. די מהר איריס אלוביץ' התמקצעה והכירה כל פיתול בנבחי התקשורת המקומית. היא הבינה ממש לעומק מי נגד מי, מספר גורם בקבוצת בזק. התחושה הייתה שהיא ממש מומחית תקשורת. כל כתב וכלי תקשורת מה האג'נדה שלו, ממש כמו יועץ תקשורת שמדבר איתך. זה היה מדהים. בכל השיחות איתה בסוף הגענו לדבר על התקשורת, מדיה, כתבים. לא הבנתי למה, אבל הבנתי שזה חשוב לה. ביום העצמאות נערכה מסיבה של וואלה על גג הבניין בתל אביב, ממשיך הגורם. וגם שם, עם הכתבים שהיו באירוע, דיברה עמוקות על תקשורת. לי הייתה תחושה שמרגע שצוותה לשרה נתניהו ונהייתה המוציאה והמביאה שלה, היא מונתה לשרת התקשורת של שאול ונכנסה לעולם הזה. מצד שני, גם לעיתונאים בוואלה שפגשו את איריס, ולא היו רבים כאלה, היא הקפידה להעביר הנחיות רק דרך ישוע. הייתה עמדה מגובשת לגביה, והיא רחוקה מלהיות עמדה חיובית. טלי בן עובדיה למשל, שמונתה לעורכת וואלה לתקופה קצרה לפני בחירות 2015, חשבה שהיא צבועה. בעדותה במשטרה סיפרה שעזבה את התפקיד אחרי כמה שבועות, כשישוע ניסה כמה פעמים להתערב בתכנים. איריס ראתה אותי בקונטרול ואמרה לי, למה את עוזבת? איך הפסדנו אותך? שחזרה בן עובדיה, אלק למה אני עוזבת. רציתי להקיא על כולם בקונטרול. ישועה מצידו העיד בבית המשפט שהאלוביץ'ים ביקשו ממנו עוד קודם לפטר את בן עובדיה. גם חלק מיועצי התקשורת של נתניהו החזיקו בעמדה דומה לגביה, חרף החביבות המוחצנת שהפגינה. אחד מהם היה רן ברץ, שהיה ראש מחלקת הדוברות בלשכת ראש הממשלה. זמן קצר לאחר מינויו, העיד שאול אלוביץ', צלצל אליו נתניהו וביקש שיפגש עם יועץ התקשורת החדש שלו. את השיחה עם נתניהו תיאר אלוביץ' בחקירתו כטראומטית, משום שבאותו יום התפוצץ הלוויין עמוס 6 של חברת חלל שהייתה בשליטתו, אבל נתניהו התעניין רק בפגישה שרצה שתתקיים עם ברץ. ברץ נפגש לבשוף עם אלוביץ' בביתו, ובהזדמנות נוספת עם איריס לבדה בביתם בצהלה. איריס, העיד ברץ, ניסתה להעביר דרכו מסר למשפחת נתניהו לגבי עורך חדש שהם רצו למנות, אבירם אלעד. יצאתי מהשיחה בהרגשה לא נוחה, כי הרגשתי שמנהלים איתי שיחה של מישהו אחר, העיד. הרגשתי שלא מספרים לי את כל הסיפור, משתמשים בי. יצאתי בהרגשה שיש דברים חלקלקים. חזרתי וסיפרתי לאשתי שאני לא אוהב את הטיפוסים האלה. אחת הבעיות של טיפוסים חלקלקים היא שהם חושבים שהם יותר חכמים ממה שהם באמת. ההרגשה של החלקלקות נובעת מזה שהם לא מספרים את הכל. אני מחוספס, אבל לא טיפש. כשיצאתי, איריס אמרה לי משהו בסגנון, אתה בחור ישר. היה לה חשוב להגיד שאני טיפוס אמין, ואני לא מרגיש בנוח כשאומרים דבר כזה. המגן של שאול. יחד באותה סירה, לטוב ולרע. איריס אלוביץ', שם נעוריה הוא מולה, היא אשתו השנייה של אלוביץ'. היא גדלה ברמת גן, אחת משתי בנות לעולים מאיראק. ב-1986, כשהייתה בת 26, החלה לעבוד ביורוקום ונהפכה לעוזרת של שאול. גרתי אצל הוריי עד גיל 30 וחסכתי, סיפרה לחוקרים. הנכס היחיד שלה היה דירת שלושה חדרים בגבעתיים, וגם הוא נרכש בזכות כך שההורים קצת עזרו. היא ניסה לשאול 10 שנים לאחר שהחלה לעבוד איתו, ולאחר שהתגרש ממרים פרונאי, אשתו הראשונה, והם 3 מילדיו, ארז, גיא ואור, לאיריס ושאול נולדו 2 בנים, ליאור, בן 25, ולירון, בן 23. היחסים בין האחים למחצה, חשף הבן אור אלוביץ', אינם חמים במיוחד. המפגשים שלי עם שאול זה עם הילדים שלו ושל איריס ביחד בכדורגל, פעם בשבועיים או 3. אנחנו לא נפגשים מחוץ לביזנס. 0 שיחות, העיד בחקירתו בגילוי לב. היחסים עם איריס מעולים, הוסיף, אבל היא לא חמה כמו שהיא נראית. לא מזמינה הביתה. ראש השנה פעם ב3 שנים. שניהם פריזר. היא עיראקית, אבל שניהם פריזר. כיום, מעבר לשאלת האחריות הפלילית של בני הזוג, גם הרבה מאוד כסף אישי מונח על הכף. שאול אלוביץ' כבר היה עשיר מאוד כאשר התחתן עם איריס, והפער הכלכלי ביניהם היה עצום. בהסכם הממון שנחתם לפני חתונתם ב-1996, נקבע שהעסקים שייכים לו, ואילו הרכוש המשותף לשניהם. בין היתר מדובר בבית מגוריהם, שהוא למעשה 2 וילות של 6 חדרים, שפרוסים על פני כ-580 מטר רבוע בשכונת צהלה, ששופצו והוצמדו. האלוביץ'ים מחזיקים במשותף גם במגרש ברחוב יואב בתל אביב. עם פתיחת החקירה ב-2018, החזיקו בני הזוג ב2 מכוניות אאודי ומרצדס אחת, ובחשבונות בנק והשקעה שחלקם של איריס, שאול וילדיהם המשותפים בהם, הוערך בכ-13 מיליון שקל. במקרה של גירושים נקבע בהסכם, הרכוש המשותף ילך לאיריס, לרבות כ-70 תכשיטי יוקרה ושעוני זהב שצברה במהלך השנים. אוסף יצירות האומנות יתחלק בין בני הזוג. לפי עדות שאול במשטרה, בצוואתו נקבע שהעסקים יתחלקו לפי בחירתו. אבל בשל שווי העבירות שמיוחסות לבני הזוג, אם השניים יורשעו, יחולט כל רכושם הפרטי, המוערך ב-100 מיליון שקל. אף שנפל בחלקם המון עצום, איריס אלוביץ' התרחקה במשך השנים מחשיפה תקשורתית בכלל וממדורי רכילות בפרט. בני הזוג, מעידים מכריהם, לא חשו בנוח באירועי גלה ובכנסים למיניהם, והשתדלו להימנע גם מאירועים משפחתיים, גרנדיוזיים ורהבתניים. את בר המצווה של בנם המשותף ליאור, למשל, חגגו ב-2009 במלון המלך דוד בירושלים בנוכחות בני משפחה בלבד. באירוע שבו נמצאו 2, יחד עם שר התקשורת אריאל אטיאס, איריס ממש זינקה על צלם שניסה לתפוס תמונה משותפת של בעלה והשר. גם חוג החברים של האלוביץ'ים מצומצם ואינטימי. נמנים עמם אורית ודוד אפרטי, ששימש נאמן זמני להחזקות של שאול ב-YES ב-2010 בעת רכישת בזק, וורד ואילן גרינבוים, שהיה מנכ״ל יורוקום של אלוביץ' במשך 12 שנה. וורד גרינבוים היא המנכ״לית המקושרת והפעילה של אגודת הידידים של בית החולים שיבא, שבני הזוג אלוביץ' הם מהתורמים הוותיקים שלה. היא לא איזו אישה פשוטה שנפלה על טייקון מבוגר כדי למצוץ אותו. הם מאוד קשורים. והיא לא אחת שיושבת בבית כל היום ומכינה לו צהריים, מספר אדם שמכיר את המשפחה. הם קשורים גם בגלל ההיסטוריה. היא הייתה מזכירתו ביורוקום, יודעת מי נגד מי. שאול מאוד קשור אליה. הם ממש חברים, וזה מה שחשוב בזוגיות. יש הרבה הערכה הדדית ואהבה. עוד מימיה כמזכירתו יש שם קשר עם אישה שמשלימה את שאול וגם מגוננת עליו, וזה התחזק כשהפכה לאשתו, אומר מקורב. היא די נקרחה לתוך הסיפור בתור אשת הטייקון. לדברי גורם המכיר את הזוגיות של האלוביצ'ים, הרצון של איריס לגונן על בעלה הוא שסיבך אותה בפרשה. איריס רצתה להוריד ממנו את הכאב ראש, שרה ויאיר. הייתה לו אימפריה לנהל, וכל מה שעשתה היה מתוך דאגה אליו. היא לא חשבה שהיא עושה משהו פלילי. מי שמגיע בשבועות האחרונים לדיוני תיק 4000 בירושלים, יכול להתרשם שאיריס עדיין נמצאת בתפקיד המגוננת. שאול בן ה-73 נראה כבוי, מכונס בעצמו, מותש, עייף וממעט לדבר עם הסובבים. איריס לעומתו חיה את הדיונים. היא מגיעה תאונה באנרגיות, מטופחת, מתחבקת עם הסנגורים לפני דיון. מדי פעם במהלך הדיון היא מסננת הערות ביניים בוטות לכיוון העד ישוע. אתה שקרן, כמה אפשר לשקר? לפעמים מאבדת סבלנות ומתפרצת. בין העיתונאים שמסקרים את המשפט מסתובבת בדיחה שהמאבטחים המשועממים שהצמידה המשטרה לישועה נועדו בעיקר להגן עליו מהזעם של איריס. בין בני הזוג עצמם אין כמעט דינמיקה נראית לעין. הם שומרים מרחק, ללא מחוות גוף, פריזר, כפי שניסח הבן אור אלוביץ'. החיבור בין איריס ושאול נראה חזק, אבל אם שניהם יגמרו בכלא, זה יהיה פחות רומנטי, אומר גורם משפטי. לרוב בפרשות כאלה רואים בשלב כלשהו שאחד מבני הזוג, בדרך כלל הבעל, מנסה להרחיק את בת הזוג מהסכנה. לפעמים גם חותם על הסכם עד מדינה או מגיע להסדר שבו הוא מודה בתמורה לכך שהיא תצא בלי פגע. אבל אצל האלוביצ'ים, מתחילת החקירה היה ברור שהם יחד באותה אסירה. לא מחלצים זה את זה. עד הסוף. לטוב או לרע. איריס של שאול. כתבתם של תומר גנון ודיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.